שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את הסופר, התסריטאי והפובליציסט, דוקטור גלי טאוב, שהוא גם ככל הנראה האינטלקטואל הציבורי החשוב ביותר בציבור הלאומי. היום נדבר על אחד הספרים הכי חשובים שנכתבו בתקופה האחרונה, 12 כללים לחיים של דוקטור ג'ורדן פיטרסון. בפרק זה ננסה לענות על השאלות, האם ג'ורדן פיטרסון חושב שכדאי להאמין באלוהים כי זה מועיל, או שבאמת יש אלוהים? מה הקשר בין טרנסג'נדרים לבין פוסט-מודרניזם? מדוע פוליטיקלי קורקט פוגע דווקא בנשים הבדואיות? האם מי שסובלת ממילת נשים בגלל לחץ חברתי של הסבתא צריכה לקבל אזרחות ישראלית במקום מבגץ? וגם, כיצד ג'ורדן פיטרסון לימד את גלי טאוב שלתת סתירה לילד זה כלי חינוכי לא רע בכלל? האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום גלי.
שלום.
רציתי לשאול אותך ככה בתחילת הרעיון, מה החידוש הכי גדול של הספר או של ג'ורדן פיטרסון כהוגה ומדוע הוא כל כך פופולרי?
אני חושב שזה כמה שאלות שונות. העיסוק המרכזי של ג'ורדן פיטרסון כהוגה הוא במפות של משמעות, שזה השם של הספר הקודם שלו. ובוא, לא יודע, אולי נחזור לזה בהמשך, אבל יש לו דעה מאוד מעניינת, שאפשר להגיד שהוא פרו-דתי בלי שהוא רליגיוזי ולא דתי. ופה הרגשתי שלא מציתי את זה ברעיון שעשיתי איתו. מאוד קשה להבין איך לחבר את זה שהוא פסיכולוג שמטפל, ולכן שואל איך לייצר לאנשים תחושת משמעות, או צריך לשאול שאלה כזאת, הוא היה מתקומם נגד הניסוח, לבין העיסוק שלו באנתרופוסופיה, בפילוסופיה, אנתרופולוגיה והיסטוריה, ובחקר תרבות, איפשהו באיזה שילוב מוזר, שבו הוא שואל מהי המשמעות האובייקטיבית. מהי משמעות? איך אנחנו יכולים לענות על שאלת המשמעות? עכשיו, וזה מה שעניין אותי, האם השאלה היא איך לייצר תחושת משמעות, או האם צריך לענות על השאלה האובייקטיבית מהי המשמעות? והוא נוטה לתשובה השנייה. הוא חושב שיש משמעות לחיים במובן האובייקטיבי וצריך לפענח אותה.
ולא רק תחושת משמעות, כלומר בוא ניתן למישהו איזושהי תחושה שיש משמעות רק כדי שלא ייכנס לדיכאון ויהיה לו חיים יותר נחמדים.
כן, אז בקצה הזה יש לוגותרפיה בנוסח ויקטור פרנקל לשאול איך מייצרים תחושה של משמעות, ואני לא הייתי מזלזל בזה, כי בין השאר אתה יודע מהניסיון, וזה דבר ש יצא לי להתנסות בו בעצמי, כשדואגים למישהו, זה מייצר תחושת משמעות. כך שעובדים סוציאליים למשל, למרות שלא משלמים להם כמעט כלום, הם הרבה פעמים מכורים לעבודה, ויש להם תחושת משמעות מאוד חזקה. הם קמים בבוקר, הם לא שואלים מה אני, מי אני, ולמה להמשיך לחיות, או את השאלה של אלבר קאמי, למה לא להתאבד? כי הם חשים מאוד חזק שיש תחושת, שיש משמעות לחיים שלהם, במובן מאוד פשוט, it makes a difference from someone.
כן, ופיטרסון אומר לנו, דבר ראשון, תדאגו לעצמכם, תדאגו לחיים שלכם, שיש לכם את החברים שהייתם מציעים לאנשים אחרים, ושהחדר שלכם יהיה מסודר, ושהחיים שלכם יתפקדו, ושלא תלכו אחרי הרגלים רעים.
אבל זה, כל הדברים האלה הם לא בדיוק משמעות אצלו, ואני חושב שאתה כן מצביע פה על משהו חשוב, מפני שזה ממלא אותה פונקציה, כשיש לנו תשובה פילוסופית, וכשיש לנו קשרים חברתיים חזקים, שזה מוזר.
למה אתה מתכוון?
אדם יכול שתהיה לו תחושת משמעות, פשוט משום שהוא אוהב מישהו. זאת אומרת, נגיד הרגש החזק מכל, שהוא האהבה ההורית לילדים, זה מספק תחושת משמעות. תחושת משמעות יכולה לבוא משייכות, ולכן, אתה יודע, אני, אמי שהייתה בעלת נטיות אינטלקטואליות, אבל לא חיבבה אף ספורט שהוא, וזה לא עניין אותה כהוא זה, בכל זאת תמיד אמרה שכדורגל זה נורא חשוב, והיא הסתכלה על זה ואמרה, זה נותן לאנשים תחושת משמעות, תראה את העוצמה של זה, אנשים הולכים כל שבוע לראות את המשחק, וזה נהיה, זה דבר, אז יש איזה
זה מספק גם קהילה בחברה שהתפרקה לאטומים.
זהו, קהילה.
זה אומר גם ג'ונתן הייט, שבעצם אחד הדברים שהוא מצא בכל התרבויות בעולם, זה האינגרופ, כלומר המחויבות לתוך הקבוצה. ואם אין לך קבוצה, זה ממש בעיה.
סולידריות קבוצתית נותנת תחושה של משמעות, ולכן, למרות שלאומיות היא לא בדיוק אידיאולוגיה, זאת אומרת היא כי דבר אחר בכל מקום. אז הלאומיות נותנת אותה תחושת משמעות כמו שהאידיאולוגיה נותנת. אז אפשר להסתכל באופן, בזום אאוט מאוד גדול על העולם, ולהגיד שאידיאולוגיות אינטרנציונליסטיות, כמו המרקסיזם, נתנו, או כמו הגלובליזם עכשיו, נתנו תחושת משמעות כי הם רעיונות, בעוד שהלאומיות נתנה תחושת משמעות כי היא שייכות רגשית. זאת החשיבות בעיניי, למשל, הספר של יורם חזוני, יש לי הרבה ויכוחים עם הספר הזה, אבל אני חושב שהוא מאוד חשוב. הספר The Virtue of Nations יתורגם...
יתורגם על ידי הוצאת שיבולת, ויקרא בשבח הלאומיות.
בשבח הלאומיות, זה תרגום יפה. כי זה הסגולה הטובה של הלאומיות, זה התרגום המדויק של Virtue. אבל אני חושב שמה שחזוני אומר שם, שהוא מאוד מאוד חשוב, שהלאומיות, בניגוד לכל המחשבה הליברלית, היא לא סתם התארגנות פוליטית על בסיס חוזי, אלא היא קשרים רגשיים של נאמנות הדדית. אז קשרים של נאמנות הדדית נותנים תשובה לצורך במשמעות, בלי שהם נותנים תשובה לשאלה מהי המשמעות. אבל אצל פיטרסון הוא לא לגמרי מסכים לזה. אני דחקתי בו והוא דיבר על דת, ואמרתי לו, שאלתי אותו, האם הוא מציע טיעון כמו שמתחיל ברוסו, עובר דרך קאנט, ונגיד מגיע עד ויליאם ג'יימס, שאומר שזה טוב להאמין אמונה דתית, כי זה נותן משמעות, כי זה מאגן את המוסר, כי זה טוב לסדר החברתי, אבל הם כולם נכשלו לדעתי. כשמנסים לטעון טיעון תועלתני לטובת האמונה, אז זה כמו בקוסם מהרצוץ, שהאיש מאחורי הווילון אומר לך להתעלם מהאיש מאחורי הווילון, והוא מדבר אליך דרך הפירוטכניקה של הקוסם מהרצוץ. אז כאילו, ויליאם ג'יימס, או זה מתחיל מרוסו, בעצם דורש ממך לרמות את עצמך. כי להאמין באלוהים, בגלל שזה מועיל, פירושו להגיד, בוא נמציא את אלוהים, ואז נאמין שהוא ימציא אותנו. זה לא באמת מסתדר.
אז מה פיטרסון אומר?
פיטרסון, קודם כל בקטע הזה ברעיון הוא אמר, This always stops me short. זה, השאלה הזאת תמיד עוצרת אותי. אבל אני חושב שאחרי שהוא נעצר והוא מתחיל להתקדם, אז מה שהוא אומר זה שיש תבנית של משמעות שהיא אוניברסלית לבני האדם וצרובה לתוך החומרה שלנו.
וזה מדבר בעצם בפרק הראשון, שלדוגמה המאבק ההיררכי הוא טבוע בתוך הטבע של כל החיות ושל האנשים באופן שלא ניתן להתכחש לו. אז גם הקטע עם אלוהים טבוע בנו בתור בני אדם, בתור משהו שטבוע בחומרה שלנו, שלא ניתן להתכחש לו.
נכון. וזה אפילו עוד יותר ספציפי, מפני הוא יונגיאני הרי, אז הוא חושב שיש ארכיטיפים של משמעות שנובעים מהצרכים הפסיכוביולוגיים שלנו ושטבועים בכולנו, ולכן שאלתי אותו, אמרתי לו, אז גם למוגלי, אם היה גדל בין זאבים, היה מפתח בתוכו את אותם ארכיטיפים שיונג דיבר, זה מעניין, הוא אמר, כן, בצורה כנראה מקוטעת ומתוך שברים של הניסיון שלו, אבל הצורך הוא אותו צורך, והתשובה כאילו נתונה בצורך. אז הוא אמר, למשל, אם אתה חושב על זה, לכל התרבויות יש איזה מושג של שטן. ומפוצל, אבל מה זה שטן? זה ארכיטיפ של הרוע. כולם זקוקים לארכיטיפ של הרוע. למה הוא אמר שימפנזות, אפילו שאתה מגדל אותם בשבי, והם לא ראו בחיים שלהם נחש, תכניס נחש לכלוב.
נחש גומי.
נחש גומי הם יבעלו.
כן.
כי זה טבוע להם בביולוגיה שזה... רע. אז הוא אמר, בכל התרבויות, או בהרבה תרבויות, יש דרקונים. למה? דרקון זה לא דבר שיש בטבע. למה כולם ממציאים את הדרקון? כלומר, הדרקון הוא אוסף של פחדים שלנו,
הוא מין הלחם כזה.
כן, שאנחנו פוחדים מאש, אנחנו פוחדים מציפורי טרף, אנחנו פוחדים משיניים גדולות, אנחנו פוחדים מנחשים, והנה הדרקון, עובדה שבמוחותיהם של אנשים בתרבויות שונות,
שמעולם לא נפגשו,
שמעולם לא נפגשו. אז יש פה כמה שכבות, נכון? יש כאילו את החומרה הביולוגית שלנו, שמתוכה צומחים הצרכים הפסיכולוגיים שלנו, שעליהם מבוססים הארכיטיפים שמקבלים עיצוב וצורה בתרבות הקולקטיבית, בעוד שכבה מעליה, שזה סיפורי עמים, אגדות, התנך, סיפורי מיתולוגיה, כל הדברים האלה הם הכללה במישור הכלל חברתי של הארכיטיפים הפסיכולוגיים שצומחים מתוכנו. אז יש כאן איזה, השכבות האלה זה כמו תבניות שמתווספות זו על זו בקומות. גם השכבה העליונה, המיתופואטית, כמו שקרא לזה ג'אמבטיסטה ויקו, או אפילו הפילוסופית המופשטת ממש, זה השתקפויות או הפשטות של דברים שהם באותה צורה ובאותה תבנית כבר מהחומרה הביולוגית שלנו.
אבל לא נראה לי שעל זה פיטרסון חטף אש, כלומר, בעצם על כל הסיפור הזה עם אלוהים ומה מקומו, והאם אנחנו מחויבים להאמין בו או לא מחויבים, או מה היחסים שלו איתנו, בסוף זה משהו שהוא, אני חושב, לא היה מעורר עליו כל כך הרבה תשומת לב וכל כך הרבה אש כמו שהוא קיבל. בעצם הוא אומר שיש טוב ויש רע, אני חושב שזה המסר שמובע גם בספר וגם במה שדיברנו בכמה דקות האחרונות. כן. הוא אומר שאם אין היררכיה של תרבויות, ואם אין תרבות אחת שיותר טובה מהתרבות השנייה, ואם אין דרכי התנהגות מסוימות שיותר טובות מדרכי התנהגות אחרות, ושאפשר לבקר דרכי התנהגות ותרבויות, אז בעצם אנחנו גם יכולים להגיד שאושוויץ זה מקום שהוא סבבה והכל, ואפשר לבקר אותו. והרי כולנו מסכימים שמה שקרה ברוסיה הקומוניסטית, או מה שקרה במשטר הנאצי, הוא דבר רע.
בעצם כל ההוגים מהנאורות לפחות ואילך, אומרים שמוסר נועד לקדם את העושר האנושי, שזה לא דומה לתפיסה הטרגית הדתית שהוא גם נוטה אליה, שאומרת שטוב צריך לעשות גם כשהוא גורם סבל. כי המוסר הדתי אמר, השאלה היא לא מה נעים לאדם, השאלה היא מה אלוהים דורש מאיתנו. זאת אומרת, שם הייתה התשובה פשוטה. אני חושב שהתפנית החדה שעשתה הנאורות היא בלהגיד שהמוסר הוא מה שמועיל. המנסח הבהיר שזה זה ג'רמי בנטם, וכשבמועיל הוא התכוון מקדם את העושר האנושי. כמובן מתעוררות בעיות באיך לחשב את זה, והביטוי הידוע, העושר הרב ביותר למספר האנשים הגדול ביותר, לא ברור איך פה בין שני המשתנים האלה שנמצאים בכפל, האם זה באמת לא משנה אם זה יותר אנשים או יותר עושר לאיש אחד. אז כאילו הרבה בעיות בחישובים, אבל בגדול זה המוסר החילוני, לא יודע אם יש תשובה חד משמעית לזה בספר או בדברים שאני דיברתי איתו.
אבל אני חושב שעל הדבר הזה הוא חטף הרבה מאוד אש, על זה בעצם שהוא אמר שיש היררכיה בתרבויות, יש תרבויות יותר טובות ויש תרבויות פחות טובות, יש תרבויות שהן מתפקדות בצורה הרבה יותר נכונה, שגורמת הרבה יותר עושר, וגם שמבחינה מוסרית, תרבויות הרבה יותר מוסריות. תהיה של האקדמיה לפחות היא לבקר קודם כל את התרבות המערבית, ולשכוח מזה שהיא התרבות בסופו של דבר הכי טובה, הכי נאורה, הכי מתקדמת, שהביאה הכי הרבה חופש ביטוי, שוויון ואושר להכי הרבה אנשים.
קודם כל אני חושב שהוא חטף אש על היררכיות באופן כללי, כי עמדות שהוא מתווכח איתם, שאנחנו קוראים להם עכשיו פרוגרסיביות, בירושת המרקסיזם, שואפות לשוויון מעל הכל. וכל הוויכוחים שלו כמעט במדיה הם על זה שהוא בעד שוויון הזדמנות ונגד שוויון תוצאה. כי שוויון תוצאה אפשר להשיג רק באלימות. והוא מתנגד לאלימות. אז אני יכול להגיד לך דבר בהיר, אחד שהוא אומר על, על, על תרבויות, הוא רוצה היררכיה שמתגמלת כשירות ולא שמתגמלת כוחנות.
וזה בדיוק הביקורת של המרקסיזם כנגד התרבות המערבית, שבעצם התרבות המערבית היא תרבות פטריארכלית, שבה הגברים מפעילים כוח כנגד הנשים. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
קודם כל, זה לא דבר שמאוד עניין את מרקס. ואני לא אוהב את הזיהוי של פיטרסון ואחרים, ועכשיו בימין השמרני, שרואים בפוסט מודרניים למיניהם מרקסיסטים. אני חושב...
נאו-מרקסיסטים, אסכולת פרנקפורט.
גם זה לא, כי אני חושב שמה שמניע את הפוסט מודרניזם האמריקאי זה אינדיבידואליזם. ולכן מה שאנחנו רואים בשפיץ של הדבר הזה זה את הטרנסג'נדרים. שזה, מה זה אומר? זה ה-self-made man. פשוט זה לא man, אבל זה self-made. זה הדבר האמריקאי השורשי שאני בורא את עצמי כמעט באופן בלתי מוגבל.
מה זה בכלל טרנסג'נדר? כאילו, אני חושב שהרבה מאיתנו מכירים את הראשי תיבות של להטאב, או להטאבטק, או כל מיני ראשי תיבות עם עוד ועוד ועוד אותיות. מה זה אבל טרנסג'נדרים?
טרנסג'נדרים זה לא ג'נדר מסוים להיות טרנסג'נדר, זה לחצות בין ג'נדרים, טרנס, זה לחצות.
כלומר שעצם זה ששואלים אותי איזה מין אני באיזשהו טופס, ואני יכול לרשום אפילו אחר, זה לא מספיק. למה בכלל שאתם שואלים אותי? יכול להיות שהיום זה ככה ומחר זה יהיה אחרת.
כי זה מה שאני אומר, שזה אינדיבידואליזם. הדבר הזה הוא בעצם רק אני ריבון על הגדרת הזהות שלי, גם הביולוגית. זאת אומרת, גם הדבר שאתם חשבתם שהוא... חומרה ולא תוכנה, גם זה אני אחליט מי אני. ולכן אני אומר, צריך להיזהר מלזהות את כל התופעות הפוסט-מודרניות האלה כירושת המרקסיזם. מפני שבמובן מסוים אתה יכול לעקוב אחרי איך ההתפתחות של הדברים האלה יצאו מתוך רעיונות אמריקאים או באירופה ניצ'אנים, שכל העסק הוא יותר ניצ'ה ממרקס. עכשיו, את פיטרסון זה מבלבל כי הוא... מעריץ את ניטשה ושונא את מרקס, והוא חושב שכל הדברים האלה הם מרקסיסטים בגלל, בין השאר בגלל הרעיון של שוויון התוצאה ולא שוויון ההזדמנות, ושנית השיטות הדיקטטוריות של להחליט מה עמדת המפלגה ואז כולם צריכים לענות לה, ועל זה עיקר תהילתו. הרי פיטרסון פרץ התודעה הציבורית כשהוא עשה וידאו מייגע מאוד של שעה עם כל מיני, לא מוצח כמו הוידאו עם האחרים שלו,
כן, הוא מופיע בהקדמה של הספר, בהקדמה של 12
שנים. כן, שהתנגד ל-C16.
אז בוא נרד רגע לחופש ביטוי, ננסה להבין בעצם סביב מה הייתה הסערה שהובילה לחשיפה ולפרסום של פיטרסון, ננסה להבין מה העמדה שלו סביב C16, ומשם להתקדם.
אז C16 צירף לחוק הקנדי את האפליה על בסיס מגדר כפגיעה בזכויות אדם, אבל הוסיף גם את הדרישה שכמדד לאפליה הזאת, או כהגדרה של עבירה, שאם בן אדם לא מסכים לפנות לטרנסג'נדר באופן שבו הוא מגדיר את עצמו. כלומר,
נגיד שימון ולוי, לוי מבקש משימון, בבקשה תקרא לי בלשון נקבה, בבקשה תקרא לי בלשון ניטרלית, בלשון אתן, כל מיני דברים כאלה. ברגע ששימון יקרא לו בלשון שהיא הלשון הטבעית של המין לפי לוי נולד, זאת תהיה עבירה.
ברגע שהוא לא יסכים לחנות את לוי בשם שלוי רוצה, שזה דבר מגוחך, אתה יודע, זה מישהו באיזה אוניברסיטה, נדמה לי, בטקסס אמר, אוקיי, הפרונאון שאני בוחר זה His Majesty. אני, אז עכשיו תפנו אליי כולכם His Majesty. אז פיטרסון אמר, והוא חזר ואמר, אני מוכן לקרוא לכל מי שמבקש איך שהוא מבקש. אני לא מוכן שהחוק יגיד לי איך לקרוא.
למה? למה הוא כזה דווקני? מה כל כך מעניין אותה ברמה העקרונית, איך בדיוק יקראו, או מה יהיה החוק לגבי זה?
הוא מתנגד לא לאיך יקראו, אלא לזה שהחוק יתערב בזה. כי הוא אומר, מרגע שהחוק מכריח אותי לדבר בצורה מסוימת, אז זאת פגיעה בחופש הדיבור ובחופש המחשבה.
ומה הקשר בין... כאילו, למה בכלל צריך לשמור על חופש המחשבה? הרי המחשבה שלי ושלך נמצאת עמוק בתוך ראשנו, לא ניתן לפגוע בה לכאורה.
מחשבה, כמו שאמר קאנט, היא עסק ציבורי, היא עניין פומבי. אדם לא חושב לבד. אז בשביל זה יש חופש דיבור, כדי שנוכל לאתגר זה את רעיונותיו של זה, נוכל לבקר זה את רעיונותיו של זה, ונוכל לחלץ זה את זה, לשקוע לתוך קלישאות ותבניות מאובנות.
אבל למה צריך להגן על חופש המחשבה? מספיק שנגן על חופש הביטוי.
הוא באמת נאבק פה בחופש הביטוי, אבל מאחר שהוא בא מהאקדמיה, אז אנחנו יודעים איך הגבלות על חופש הביטוי הופכות להגבלות על חופש המחשבה, כי אם באקדמיה, המקום שבו אמורים לפתח את המחשבה, מתחילים להשליט משטרת דיבור שקובעת מהם גבולות המושגים שבאמצעותם מותר להתבטא, אז היא פוגעת במקום שבו אמורים לייצר את המחשבה בצורה מקצועית.
ולך בכלל יש מאבק ארוך יומין כבר מאז ימי המרד השפוף, כנגד הפוליטיקלי קורקט וכנגד הפוסט-מודרניזם. אתה יכול להסביר קצת מה, איך אתה רואה את ההגבלות לחופש הביטוי?
קודם כל, אנשים מתייחסים לפוליטיקלי קורקט, כאילו, מה הבעיה עם קצת נימוסים? אז נקרא לטרנסג'נדרים איך שהם רוצים, ולא נשתמש במילים מעליבות שדתות גזעים או לאומיות מסוימות, ונהיה כולנו יותר נחמדים זה לזה. מה הבעיה עם זה? אז הבעיה היא לא זאת. הבעיה היא שהפוליטיקלי קורקט הוא לא נימוסים. הבעיה היא שהפוליטיקלי קורקט מבוסס על הנחה שאנחנו נתקן את העולם על ידי זה שאנחנו נשנה את השפה. שזה בעיניי כמו למרוח איפור על המראה. זה ניסיון לשפר את התיאור בהנחה שהעולם ישתנה בעקבותיו. אז מה דוגמה מובהקת לפוליטיקלי קורקט בעיניי? זה שהמשטרה של שוודיה, אגב גם משטרת ישראל במשך זמן רב, סרבה למסור נתונים על פשיעה מינית בקרב מאגרים לשוודיה, בטענה שהנתונים האלה עלולים לעודד דעות קדומות.
מה הכוונה?
זאת אומרת, אנחנו לא נספר לכם ששיעורי האונס בקרב מאגרים מוסלמים הם מרקיעי שחקים, כי זה יוצר דעה לא יפה על מוסלמים. אבל אתה רוצה לפתור את בעיית האונס, או אתה רוצה לפתור את בעיית הדעה היפה? אז לא להגיד את האמת, כדי מתוך הנחה שהדבר הזה בעקיפין ישפר את המציאות, כי מה ההנחה? ההנחה היא, אנחנו לא נגיד את זה, אז אנשים יותר יאהבו מוסלמים, ואז הם יותר יקבלו אותם, וכשהם יותר יקבלו אותם, הם יתנהגו יותר כמונו, או... אבל זה הכל ביטוי של ערימת הסתירות שנקראת אינטרסקשונליטי. שבליבה יש בעצם איזו הנחה, וההנחה היא שיש קבוצה הגמונית, הקבוצה הגמונית שולטת בייצור השיח, ובעזרת השיח הזה היא מדירה את כל האחרות. כך שלדוגמה פשוטה, מי מפתח את השיח אודות מגדר? גברים. איזה שיח הם מפתחים? שיח שמדיר נשים. כך סיפור לנו שבגלל שנשים מקבלות מחזור, הם פעם בחודש מתחרפנות, ולכן אסור לתת להם לשבת על כס המשפט. סתם, אני מאלתר, אבל היו דברים כאלה.
כן, כמו שיש את המחקרים שוועדת שחרורים נותנת הרבה יותר שחרורים אחרי אורך הצהריים מאשר לפני אורך הצהריים. אז ככה נשים, אם אישה תהיה במחזור בזמן שהיא כותבת פסק דין, אז פסק דין יהיה אולי חלילה יותר מחמיר, ולכן אסור שנשים יהיו שופטות.
אבל זה לא הפואנטה. הפואנטה היא שהגברים מייצרים את הידע הזה על נשים, ולכן הם מייצרים ידע מדיר. זה עובד בכל האגפים האחרים. מה זה אדוארד סעיד? אדוארד סעיד לא שואל מהו המזרח. הפוליטיקלי קורקט והפוסט-מודרניזם אף פעם לא שואלים מה האמת. הם תמיד שואלים מי קובע ולאיזה צורך. והתשובה תמיד אותו דבר, הקבוצה ההגמונית לצורך המשך שליטתה. אז כששואלים את זה על מגדר, זה מי מייצר את השיח אודות נשים, גברים, לאיזה צורך כדי לבסס את שליטתם במין הנשי, את הפטריארכליות, את החברה הפטריארכלית. כשזה בצד העולם השלישי, אז אדוארד סעיד אומר, לא נשאל מהו באמת המזרח, נשאל מי קובע ולאיזה צורך. מי קובע, המערב, לאיזה צורך, קולוניאליזם. עכשיו, מכיוון שזה מניח שכל סוגי הדיכוי באים מאותו מוקד, שהוא הקבוצה ההגמונית שמייצרת את השיח, אין מקום לשאול שאלה כמו, מי מדכא את האישה המוסלמית? כאילו, כשאומרים באינטרסקציונליות, מביאים לנו את לינדה סרסור, שהיא מראשי מצעד הנשים נגד טראמפ, עכשיו יעשו מן הגיבורה פמיניסטית, למרות שהיא תומכת בשריעה, אז אנחנו מניחים שהיא עברה צורות רבות של דיכוי, כי לא רק שהיא אישה, היא גם מוסלמית. אבל לא עוצרים לשאול באמצע, רגע, אבל אולי ההנחה שכל צורות הדיכוי באות מהמרכז היא לא נכונה. כי למשל, לכפות את הסטנדרטים המערביים של יחסי גברים נשים, זה דווקא לשחרר את הנשים המוסלמיות. כמו שעשתה מדינת ישראל, כידוע לך, מדינת ישראל, זה מדהים כי הרצל כבר התלבט בזה. הרצל אמר, אם אנחנו רוצים לכבד, אני מפשט, באלטנוילנד, אם אנחנו רוצים לכבד את הזכויות של המיעוט הערבי, אבל גם אנחנו רוצים שוויון בין המינים, מה נעשה עם נשים ערביות? ושם הוא פותר את הבעיה.
כן, דרך הסיפור, הוא בעצם מפגש עם אשתו של רשיד ביי, ושואל אותה, תגידי, לא אכפת לך להיות בבית? אז היא אומרת, אני מאוד שמחה לעשות את רצון בעלי, רצון רשיד, ואם הוא רוצה שנשאר בבית, אני רוצה לשמח אותו, וזה רצוני האמיתי להישאר בבית, ולא לצאת אל חיי החברה.
אבל הרצל, כידוע לך, כתב מין שר תעמולתי, שתפקידו היה לשכנע את אנשים שהציונות זה דבר טוב. הוא לא ניסה לפתור את הבעיה באופן תיאורטי, ולא שאל את השאלה הקשה, ומה אם היא לא רוצה? ובאמת כל האינטרסקשונליטי מתעלה מהשאלה הזאת. כי מדינת ישראל, למשל, כפתה על המגזר הערבי זכויות נשים. הדבר הזה יש לו משמעויות אדירות בהרבה תחומים.
למה אתה מתכוון? תן דוגמה.
זכות ההצבעה. זכות ההצבעה זה, גם בתוך הציונות, אני מזכיר שהציונות החילונית כפתה על המגזר הדתי שלה, את הזכות לנשים לבחור להיבחר, זה בשנות ה-20 כמעט פרק את התנועה הציונית, כי הרב קוק התנגד לזה.
נכון.
אבל הציונות, מרגע שהיא ממשה את ריבונותה, אכפה בלי למצמץ את תפיסת השוויון המגדרי שלה, על עולי המזרח היהודים, ועל הציבור הערבי-מוסלמי. היא קודם כל עשתה את זה, על ידי הדבר החוקי הפשוט של זכות ההצבעה.
ואיך זה בדיוק השפיע על החברה הערבית פנימה? זה שאישה הולכת להצביע פעם בארבע שנים או פעם בארבעה חודשים?
השפעה עצומה. מרגע שאתה מציב את הרעיון הזה, שהאישה איננה רכוש בעלה ויש לה חלק בריבונות, אנחנו יודעים מה ההמשך של זה. ההמשך של זה הוא שנשים מתחילות לטבוע לעצמן בשערוריה. הן מתחילות לטבוע לעצמן את הזכות ללמוד ואת הזכות לעבוד, ודוחות את גיל הלידה הראשונה, ועוד כל מיני דברים מאוד מאוד משמעותיים קורים בעקבות הדבר הזה. אנחנו לא עוסקים בהנדסה חברתית של המגזר הערבי, אבל אנחנו כן נגיד למשל בתקיפות רבה, אני לא בתקיפות מספקת, תכף אני אגיד על איזה מגזרים, נגיד שרצח על כבוד המשפחה זה לא לגיטימי. ומי שירצח את אחותו כי היא קיימה יחסי מין מחוץ הנישואים, מדינת ישראל תגיע אליו ותעניש אותו. אנחנו לא אוכפים את זה למשל במגזר הבדואי, כי תראה, מבחינת הפוליטיקלי קורקט, הם עדיין בלבטים של הרצל, והם רוצים לעשות מחאה על קיפוח נשים בסינמטק תל אביב, לא באום אל פחם. אז הצד אחד של הפוליטיקלי קורקט אומר שלא יפה להגיד משהו רע על ערבים, והצד השני אומר שזכויות נשים צריכות להיות שוות לזכויות גברים. אז איך מיישבים את זה? לא מיישבים את זה. המגזר הכי אומלל בחברה הישראלית זה נשים בדואיות, שנמצאות תחת משטר פטריארכלי של ביגמיה, של פוליגמיה, שזה דבר נוראי, כי את הגבר לוקח לעצמו, נמאס לו, לוקח, נמאס לו מזאת, הוא לוקח חדשה, מעביר את האימא איזה צריף. זה לא תיאורטי, אנחנו יודעים מעשית מה זה עושה לנשים היותר מבוגרות ולילדיהן, ומה זה ההשלכות לדורות של הדבר הזה. ומדינת ישראל לא עושה כלום, כי הפוליטיקלי קורקט משתק אותה, כי זה לא יפה.
האמת היא, אחד הדברים מעניינים לגבי החברה הבדואית, זה בכלל שיש שם עדיין מילת נשים, בהיקפים מאוד רחבים. מי שרוצה הרחבה על הסיפור הזה, אז דוקטור מרדכי קדר נתן הרצאה בפורום קפה שפירה על מילת נשים, הרצאה עם ארבע חלקים שונים. והוא מספר שיש צורה של מילת נשים שהיא רק הדגדגן, ויש צורה של מילת נשים שזה כולל גם השפתיים, ואז כל אינטראקציה כלשהי מינית שיש לאישה במהלך החיים, היא כואבת כמעט כמו לידה. והדבר הזה הוא גם נמצא בחברה הבדואית, ומי שעושה אותו ומי שמיישם אותו, הפלא ופלא, בניגוד לכל התיאוריה, נקרא לזה מרקסיסטית או הפוקויאנית, או של אדוארד סעיד, זה נשים עושות את זה לנשים. נשים אומרות, אם אני עברתי את זה ואני יכלתי לחיות עם הדבר הזה, גם היא צריכה. וזה בכלל לא לחץ שבא מהגברים, על פי כל המחקרים
שנעשו. אתה חושב שבצד השני של אותם חוגים שמגינים על הזכות של הבדואים לדכא נשים, אז הם עכשיו הצליחו להפוך את מילת הנשים לעילת פליטות באמצעות בית המשפט העליון, בפסק דין מזעזע, שבעצם ייצור מצב שכל אישה שתדרוך פה, במדינת ישראל, בטריטוריה של מדינת ישראל, ותגיד שיש חשש למילתה באפריקה, אפילו שזה במקרה של הפסק דין הזה, זה לא חוקי במדינת חוף השנהב, אבל הם טענו שהסבתא עלולה לדרוש את זה. ולכן הם ייתנו פה עילת פליטים. זאת אומרת, כדי להגן ממילת נשים, נותנים זכויות למסתננים בעצם, אם לא לאזרחות, אז לתושבות כאן, אבל את, את אותו דבר לא אוכפים על הבדואים. אז אני שואל אותך, נו, באמת, אנחנו אמורים להתייחס ברצינות לאיפה ואיפה הזאת בתור יושר, זה פשוט אגפים שונים של ההתקפה על הציונות.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אז באמת מכאן אני מציע שנחזור לפיטרסון, שם לקנדה הקפואה והקרה, ולא למזרח התיכון הסוער ובית המשפט האקטיביסטי שלו. פיטרסון אומר שהוא מחנך אחרת את הבן ואת הבת שלו. את הבת הוא מלמד יותר איך להיות אימא, ואת הבן הוא מחנך יותר לקחת אחריות על הקרובים אליו, על התפתחות מקצועית. מה אתה חושב על זה?
אני חושב שההשקפה של פיטרסון אומרת שיש נטיות מולדות לגברים ונשים ושהן שונות, וזה כמובן עורר עליו הרבה מאוד זעם. אבל הדבר שאותו הוא כל פעם מביא כבסיס לעמדתו, זה לא רק המחקרים הביולוגיים על ההבדל בין נשים לגברים, אלא גם העובדה שככל שהחברה מאפשרת לנשים יותר בחירה, הוא טוען, כמו בסקנדינביה, התוצאה היא שהן בוחרות מקצועות נשיים באחוזים יותר גדולים.
או כמו שאנחנו בעצם מכירים, קטנים. אין הבדלים של אינטליגנציה בין גברים לנשים, זאת אומרת, הממוצע של גברים ושל נשים הוא כמעט זה. אבל ההבדל הכי גדול בין גברים לנשים, לפי פיטרסון, זה בהעדפות. זאת אומרת, הגבר יותר מעדיף לעבוד, נקרא לזה, במשהו שמכניס יותר כסף, או בלעבוד מול מחשב, או לעבוד מול עניינים, ונשים מעדיפות לעבוד מול אנשים.
זה חלק ממערך של סכסוך רבתי שיש לו עם הפמיניזם המודרני, קודם כל בגלל שהוא דוחה את הנחות היסוד שלו, וזה חוזר, אני לא יודע בכמה סרטונים ביוטיוב, כמה פעמים ראיתי את זה כשהתכוננתי לרעיון, עד כדי כך שאמרתי, אני לא שואל אותו בכלל על זה. אני לא שואל אותו על זה, כי ראינו את זה 5,000 פעם, אז פשוט עשיתי תקציר של איך השיחות האלה נראות כמעט תמיד, ותמיד, כמעט תמיד הוא אומר, אומרים לו משהו חברה פטריארכלית, והוא אומר, אין דבר כזה, החברה לא פטריארכלית. וכמובן, צעקות, איך זה יכול להיות, איך אתה מתכחש לדיכוי של אנשים, וכו וכו, ואז יש לו כל מיני תשובות, כל מיני סקציות. אחד, אומרים לו, מה עם פער השכר המגדרי? והוא אומר, אין דבר כזה, זה פיקציה סטטיסטית.
אז מה זאת אומרת? אתה בתור חוקר באקדמיה, יכול להסביר לנו מה זה פיקציה סטטיסטית?
זה דווקא לא התחום שלי, אבל אני יכול להסביר לך מה זה פיקציה סטטיסטית. הפער השכר המגדרי, שאומרים עליו שהוא 30 וכמה אחוז, שזה בערך שליש, זה תוצאה של חישוב שבו לוקחים את כל מה שנשים מרוויחות ומחלקים במספר הנשים, ואת כל מה שגברים מרוויחים ומחלקים במספר הגברים. ואז יוצא דברים כמו, אם תרשה לי לעבור לאמריקה, for every dollar a man makes, a woman makes 77 cents. שזה יוצר את הרושם, כאילו נתנו לך, נתנו שכר שונה על עבודה זהה. ולא היא. הדברים האלה לא לוקחים בחשבון, למשל, שיותר נשים עובדות במשרות חלקיות, הוא לא לוקח בחשבון שנשים לוקחות יותר חופשות לידה, ולכן יש להן פחות ותק, הוא לא לוקח בחשבון שהן פונות, לפי פיטרסון, מנטייתם הטבעית למקצועות שיותר מתגמלים רגשית מאשר כספית. אז זה אגף אחד. הפיקציה הסטטיסטית של פער השכר המגדרי, דרך אגב, עד היום כשאתה אומר את זה, העיתונות מלאה בקשקוש הזה, אני צייצתי את זה באיזה מקום, מיד זהב הגלון קפצה וטל שניידר בארץ קפצו, איך אתה מתכחש לך, הכל אתה לא יודע, ברור שיש פער של 30%. אתם תקראו את המחקר של הדס פוקס במרכז טאוב, אין שום קשר לשם שלי, הדס פוקס פמיניסטית, רצתה לברר מאיפה בא פער השכר המגדרי, והגיעה למסקנה שכשמנקים את הפרמטרים האחרים, ההבדל הוא לא מבוסס על מגדר, אלא על קריטריונים אחרים.
פרמטרים אחרים, כלומר, שעות נוספות, בחירת מקצוע, חופשות לידה, ותק שנובע מחופשות לידה ארוכות, או בכלל מקיצור שעות עבודה.
נכון, ואז אומרים לפיטרסון, הסללה, זה בגלל הנה, החברה הפטריארכלית מסלילה נשים, וכאן נכנס הטיעון שלו, שהוא אומר, להפך, נשים הולכות למקצועות נשיים, יותר, ככל שיש להם יותר חופש בחירה. ואפשר להגיד, אתה יודע, לנשים יש חופש בחירה, בין משפחה לעבודה, לגברים, האופציה של המשפחה כמעט לא קיימת. זה דבר אחד. דבר שני שעליו הוא מרבה להתווכח, זה, וזה גם היה לי, גם היה לי בטוויטר כזה לא מזמן. איזה חוכמולוגית אחת, אגר צמרת, נדמה לי שהיא מבנק ישראל, אבל אני לא בטוח שאני זוכר נכון. כשכתבתי את זה, אמרה, הנה, יש יותר מנכלים שקוראים להם ג'ון ממנכלים שהם נשים. באיזה, לא זוכר באיזה מדינה, בארצות הברית, או איזה דבר כזה. וזה עוד הטעיה סטטיסטית, כמובן. כי ג'ורדן פיטרסון אומר, אם רגע, אם אתם רוצים להגיד מה הייצוג של גברים בפרלמנטים, בממשלה, במגזר העסקי, אז למה אתם שואלים רק על החלק העליון? כי זה לא נכון שהכוח נמצא בידי גברים. הכוח נמצא בידי קבוצה קטנה מאוד מתוך הגברים. זה מה שנכון להגיד. כי גם בתחתית הסולם החברתי, יש ייצוג יתר עצום לגברים. תשמע, אני תמיד מביא לסטודנטים את הנתון בעיניי המזעזע. אנחנו עוסקים ברצח נשים בידי בני זוגן, שזה כמובן דבר מחריד, למרות שזה לא נכון להגיד על זה שזה תופעה. אף אחד לא רוצה לדבר למשל על זה שגברים מתאבדים משהו בין 200 ל-300 בשנה, פי 4 עד 5 יותר מנשים. משהו לא בסדר.
אבל לנשים יש יותר ניסיונות התאבדות. גברים פשוט יותר מוצלחים בלהרוג את עצמו.
קודם כל, וכשאתה אומר, אלה שאומרים את זה, אומרים גברים משתמשים בשיטות יותר אלימות, למשל נשק. אף אחד לא מתאבד בנשק כמעט. זה מאוד נדיר. ואני בכלל לא בעד להכניס ניסיונות התאבדות, והתאבדות לא אותה קטגוריה. ניסיונות התאבדות זה קריאה לעזרה, התאבדות זה לא רצון לא לחיות. לא הפמיניסטיות, עכשיו אני מתאר לעצמי, יגידו לי שפשוט נשים פחות מוכשרות, אז הן לא מצליחות להרוג את עצמם. מי שרוצה להרוג את עצמו, יודע. יש הבדל בין לקחת 10 כדורי שינה ל-40 כדורי שינה. יש הבדל בין לקחת את זה בבית, איפה שימצאו אותך, ללקחת את זה בחדר מלון סגור, שלא ימצאו אותך. אז מי שרוצה להתאבד, מתאבד. אז למה יש גברים, למה מה בחברה שלנו דוחק גברים לכזאת מצוקה איומה? אבל זה לא רק התאבדות, כי פיטרסון אומר, אם אתם רוצים ייצוג שווה, אז למה לא ייצוג שווה בבתי הכלא? למה לא ייצוג שווה בקריאת פחם? למה לא ייצוג שווה בקרב? למה לא ייצוג שווה
ובתאונות עבודה?
ובתאונות עבודה, בשאר דברים שהוא מראה שהייצוג של גברים שם הוא לא רק ייצוג יתר. אנחנו מדברים בין כמעט 100% במיטות בקרב, ועד 95% מהזבלנים. שאתה יודע, זה איסוף אשפה זה מקצוע מסוכן. זה מקצוע שיש בו סיכונים בריאותיים
ורציניים. וכימיים.
איומים. נשים כמעט לא עושות את זה. זאת אומרת, אנחנו שולחים גברים לעשות את העבודות הכי נוראות.
והכי מסוכנות, והכי בגשם, ועם הכי הרבה סיכונים, וגם
סטטוס נורא,
ואנחנו גם רוצים שלא נשלם להם, כאילו זה עבודת מזכירות, שעונים לטלפונים, ומכינים קפה לבוס.
זה, כי יש מה שג'אניס ימנגו קוראת פער האמפתיה המגדרי. מצוקות של נשים זה דבר שהחברה כולה מתגייסת אליו, ומצוקות של גברים לא. ואם, אני לא שמעתי את פיטרסון אומר את זה, אבל אני יכול להגיד לך מה פיטרסון היה אומר על זה כמעט בוודאות, שעל חיי גברים אפשר לוותר יותר בקלות. מפני שחברה שמאבדת חצי מהגברים שלה, עדיין יכולה לשקם את עצמה המספרית, וחברה שמאבדת חצי מהנשים שלה, לא תצליח. כי מעט גברים יכולים להפרות הרבה נשים, אבל אם יש מעט נשים, זה מגבלה קשיחה על על האוכלוסייה של הדור הבא, על מספרם של בני הדור הבא.
ועל זה מדבר בפרק עם הלובסטרים, בעצם בפרק הראשון של הספר, שגם עלה על האינטרנט, מי שרוצה יכול לקרוא אותו שם באינטרנט, הוא מספר על זה, שיש מאבק היררכי בין לובסטרים על מקומות מחיה ועל אוכל ועל כל שאר הדברים, וזה דבר שטבוע גם בטבע האנושי. בעצם המאבק שלנו על כבוד, על כסף, על טריטוריה, על נשים, על כל דבר כזה. והוא אומר, גם אצל הלובסטרים, הלובסטר הכי חזק והכי מוצלח, זוכה ברוב האוכל, במחסה מאוד טוב, והוא גם זוכה ברוב אנשים, ככה באות אליו, כל כמה ערבים מגיע אליו אחת חדשה, הוא מזדווג איתה, ובעצם מפיץ את הזרע שלו הלאה לדור הבא, ואילו הלובסטר החלש, זה שנשכו אותו כבר בכמה כיוונים, ושלא מצליח למצוא את דרכו בחיים, אף לובסטרית נאה לא תסתכל לכיוון שלו, והוא יהיה מסכן.
יש לי חבר, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אצטט אותו, אז אני לא אזכיר בשמו, שאומר שהמונוגמיה זה המצאה של הגברי בטא, כי היו הרבה גברים שפשוט נשארים בלי זיווג. אבל מה שפיטרסון מדבר עליו, ונכון גם על אובסטרים וגם על המין האנושי, זה שבשני המינים האלה הנקבה היא זו שמסרבת. זה לא נכון על כל המינים. למשל שימפנזים, הזכרים הם אלה שמסרבים ליחסי מין. אצלנו ואצל הלובסטרים, הנקבות הן שאומרות לא, אז הן שבוחרות. והוא קורא לזה, הוא אומר, אז הנקבות של המינים האלה מצאו שיטה לעשות מיקור חוץ. איך הם יבחרו את הזכר? אומרות, במקום שאני אלך ואבדוק מי יש לו את הגנים הכי מוצחים, ניתן להם להתחרות, במקרה של לובסטרים, להיאבק למוות, או לא רק, זה לא תמיד למוות, לפעמים זה מבחני כוח אחרים, ואחרי שהם יגמרו להיאבק, אז אני אבחר את זה שניצח בתחרות. וזה בעיני פיטרסון מה שהופך את הגברים, או זה חלק ממה שדוחק אותם להשתפר. זאת אומרת, התחרות היא בעיניו לא דבר מגונה. השאלה היא רק איך אנחנו נעשה את התחרות ככה, שהיא לא תבחר, שהיא לא תמיין או תעדיף את הכי בריון והכי כוחני, אלא את הכי מוכשר. אז התחרות אצל האנושות עברה סוגים של סובלימציה, ונשים לא בוחרות את ה... זאת אומרת, המין המסרב לא בוחר מהמין המסורב את מי שהכי חזק פיזית בהכרח, אלא למשל, בעולמנו המודרני, לגיקים ממושקפים שמתמחים במחשבים, יש יתרון עצום בתחרות על הזיווג, מפני שהזכר אלפא זה לא גוליאת, אלא ביל גייטס.
פיטרסון אומר ב-12 כללים לחיים, שבעצם יש שני דברים שעל פיהם אפשר לדעת בצורה הכי טובה, אם מישהו יצליח בחיים או לא יצליח בחיים. הדבר הראשון זה אינטליגנציה, והדבר השני זה חריצות והתמדה במה שאתה עושה. ובאמת זה מתקשר לדוגמת הגיק כזה שטוב במחשבים, ובאמת יש לו אינטליגנציה גבוהה, וכנראה הוא גם יודע לשבת הרבה שעות מול קוד ולתכנת. ובבתי ספר פעם בישראל עשו מבחני אינטליגנציה בכיתה ח', ועל פיהם סיווגו אם אתה הולך לבית ספר מקצועי, או אתה הולך לבית ספר עיוני, לכיתה כזאת או לכיתה אחרת. והפסקנו לעשות את הדבר הזה, שהוא בעצם היה הדבר שסיווג יחסי טוב, מי באמת יכול להצליח במקומות עיוניים, ומי יכול להצליח יותר בדברים אחרים.
אז הנה לך עוד דרך להסתכל על עניין הפוליטיקלי קורקט, וזה שעברנו לחשוב, במקום להסתכל על מבחנים כשיטה לקבוע מה הצרכים, אנחנו מסתכלים עליהם כמה שקובע את הדימוי העצמי. זאת אומרת, כמו בכל דבר פוליטיקלי קורקט, מסתכלים המתקנים את המראה ולא את הפרצוף, ואז לא אומרים לילד אתה לא טוב במתמטיקה, כי זה פוגע לו בדימוי העצמי, ואז הוא לא מקבל שיעורי עזר במתמטיקה, ואנחנו ממשיכים להכחיש את זה, עד שהוא יוצא מבית ספר, והוא צריך להתמודד, ואז הוא נכשל. עכשיו, אני מסתכל על עצמי, כי אני דוגמה בדיוק לדבר הזה, אני הייתי לא טוב במתמטיקה, אבל מאוד אהבתי מתמטיקה. ומכיוון שזיהינו שאני לא טוב במתמטיקה, ורציתי ללמוד מתמטיקה, אז לקחתי שיעורים פרטיים. עכשיו, אם... זה, ההורים שלי היה להם כסף, אבל אתה מבין שאין את זה למי שאם בית ספר לא יגיד, אנחנו נחלק להקבצות, מי שלא טוב אנחנו ניתן לו עזרה.
כן, האמת היום יש איסור על הקבצות, אז מה שבתי ספר עושים, הם אומרים, זה לא הקבצה א' יותר טובים, הקבצה ב' פחות טובים, אנחנו מחלקים את הכיתה האורגנית לשלוש קבוצות לימוד במתמטיקה, אתה יכול לעבור לאיזה קבוצת לימוד שאתה רוצה, שם לומדים יותר מהר וקצת מעמיקים בשאלות רשות, ובקבצה הזאת לומדים קצת פחות מהר ופחות שאלות רשות, אבל זה לא קבוצות שונות, כדי לעמוד בכללים של חוזר המנכ״ל.
אז חדשות טובות, שאני שמח שמוצאים דרכים לעקוף את הדבר הגרוע הזה, מפני שבעיניי מה שעושים עם העסק הזה של הדימוי, זה מטפלים בדימוי במקום בפרצוף, כשמקשקשים על המראה, במקום לתקן את הפרצוף, התוצאה היא שמקלקלים את הפרצוף. זאת התוצאה. אז אנשים לא לומדים, למשל, להתמודד עם תסכולים. עם זה, שאתה לא טוב בכל דבר, אבל במצב וברמת הכישורים שלך, הנה מה שאתה יכול לעשות כדי להשתפר. אם במקום זה אנחנו לא נגיד לך שהכישורים שלך יותר קטנים משל שכנך לספסל לימודים, אז אנחנו נוציא אותך אל המבחן האמיתי, שזה החיים, שוק העבודה, נוציא אותך עם איזו תחושה שמגיע לי, אמור לפתור את הבעיה שלך, וברגע שזה עומד במבחן אובייקטיבי, שזה מי ייקח אותך לעבודה, אז אנחנו מכינים אותך להתרסקות. עכשיו תראה, אצל ג'ורדן פיטרסון, אני הסתכלתי על זה כי ראיתי ברמה האישית, כפסיכולוג וכאבא. לג'ורדן פיטרסון יש ילדה עם מחלת פרקים אוטואמונית מטורפת, החליפו לה את מפרק הקרסול פעם ראשונה בגיל 17, כשאני פגשתי אותו בציריך, היא בדיוק הייתה בניתוח שני להחלפת מפרק הקרסול, בגיל 27. זאת אומרת, היא הייתה, הוא אמר על סף מוות, זה מחלה שיש לה גם תופעות דיכאוניות ופריחות, ועוד כל מיני דברים איומים, והיא נאבקה, כנגד הדבר הזה, ובסוף מצא איזו שיטת דיאטה מופרעת לגמרי, רק בשר, בלי מלח אפילו, רק בשר אדום ומים, וזה איכשהו ייצב אותה. עכשיו, המאבק של פיטרסון, שאתה יודע, כל פעם מאשימים אותה, מיזוגן, שוביניסט, טרנספוב, גזען, כל הדברים האלה, כל המילים של הפרוגרסיבים, שמפעילים על מי שלא שותף למשנתם, לא הבינו, אני חושב, שפיטרסון לא נאבק בקורבנות, אלא בקורבנות. פיטרסון חושב שהמדרג הפרוגרסיבי שהפך את הקורבנות לתו התקן המוסרי, זה דבר שגורם לאנשים להתבצר בקורבנות שלהם. ולכן, ה-Black Lives Matter, הדבר שהכי מרגיז אותם זה שמישהו אומר שאין גזענות. זאת אומרת, הם חייבים את הגזענות להמשך קיומם. להמשך מאבקם ולהמשך תחושת הצדק שלהם. ופיטרסון בתור מטפל מסתכל על זה מהצד ההפוך ואומר, אם אתה מבסס את הזהות שלך על זה שאתה קורבן, התוצאה תהיה שאתה לא תהיה מוכן להפסיק להיות קורבן, ולכן שאתה לא תשתפר, אתה לא תשפר את עצמך. ותסתכל על זה עכשיו במובן הכי אישי, תסתכל, כמעט מתה לו הבת, והבת התנדנדה על הקצה. שאם היא הייתה שוקעת ברחמים עצמיים ומפסיקה לנסות מול כל הסיכויים, אתה יודע, היא ניסתה כל מיני דיאטות, היא ניסתה זה, מה היה הסיכוי שזה יעבוד? אבל היא לא הפסיקה לנסות, ובסוף היא הצליחה להושיע את עצמה. פיטרסון הסתכל על הילדה הזאת ואמר, אם היא תתמכר לרחמים עצמיים, שזה תמצית כל ההשקפה הפרוגרסיביסטית והפוליטיקלי קורקטית והפוסט-מודרנית, היא תמות. זה ממש, זה עניין של חיים ומוות עם הילדה הזאת. והנה לך הכלל הראשון לחיים. תעמוד זקוף ותיישר את הכתפיים. אל תרחם על עצמך.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
פיטרסון מציע באופן כללי בחינוך של ילדים לחנך ילדים עם משמעת ואפילו עם עונשים, ואומר לנו איזה מין מטרה כזאת, עד גיל 4 אתה צריך לגרום לזה שהילדים שלך יהיו אהובים על ידי ילדים אחרים, יהיו אהובים על ידי מבוגרים אחרים, ושגם אתה תאהב אותם באופן כזה שהם לא עולים לך לעצבים. אנחנו רואים עכשיו גם בימים של הקורונה, הרבה הורים אומרים לעצמם, מה אני אעשה עם הילד כל היום, הוא יעלה לי על העצבים. אז פיטרסון ממש מזהיר אותנו מפני הדבר הזה, ואומר לנו, אתם חייבים לדאוג לזה, יש לכם מטרה אחת, שאתם מאוד תאהבו את הילד, ושהילד יהיה מחוברת מאוד מאוד. אתה יכול להסביר את הרעיון הזה?
זה בעיניי הכלל הכי יפה בספר, נדמה לי זה מספר 5, שהוא אומר, אל תיתנו לילדים שלכם לעשות דברים שיגרמו לכם לא לאהוב אותם. זאת אומרת, אל תיתן לילד שלך לעשות דברים שיעלו לך על העצבים, כי בסופו של חשבון, הדבר הזה יעודד אצלו את המחשבה את, 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 את קווי האופי שיסניעו אותו גם על אחרים. קודם כל הוא יאבד את אהבתך, שזה נורא לילד.
בתור אבא אתה כנראה לעולם תאהב את הילד שלך, אבל אומר, אם משהו מעצבן אותך
לא,
בתור אבא...
לא, לא. הוא, אני חושב שהוא הוא, הוא, הוא בהחלט שוקל את האפשרות שאתה תתחיל לסנוע את הבן שלך. הוא אומר, אם אתה תיתן לבן שלך לעשות טנטרום מכל דבר ולצוח, אתה בסוף אתה תסנע אותו. ותשמע, יש דבר... זה... פיטרסון הוא לא אחד שמפחד מרגשות אפלים. אז אנחנו יודעים על הרגשות האלה. אנחנו יודעים שחלק, למשל, מהדיכאון אחרי לידה, זה, אתה יודע, אני שמעתי את זה מאימא שלי, אז זה דבר, היא אמרה לי, כשאתה נולדת, אני הרגשתי שנגמרו לי החיים. אני הרגשתי שאתה לקחת לי את החיים. דבר, אתה יודע, אני, זה זעזע אותי לשמוע את זה. אבל אחרי שהתבגרתי, אני קצת מבין על מה מדברים. כי תחשוב, היה לי שיחה על זה רק עם רותם, לא מזמן. אז הוא אמר, תראה, אנחנו עושים ילדים בגיל מאוחר, וזה נורא כיף, אבל כשאתה עושה ילד בגיל 21, הוא אמר לי, שזה לא הוא, זה לא על מי הניסיון שלו, אבל כשאתה עושה ילד בגיל 21, אז רק יצאת מבית עורך, וכבר בום, נפל עליך האחריות הזאת, שאין לה התחלה ואין לה סוף, ואין לה גבול, ובעצם אתה לא בן אדם חופשי, אתה לא, כשיש לך ילד, אתה לא בן אדם חופשי, במובן קרדינלי ועמוק, כי גרעין החופש, וזה דבר אני מכיר אותו, אני חושב, אני מחובר איתו, חבר שלו רגשית, לא רק תיאורטית, האופציה, אין לי נטיות אובדניות, אבל זה שאני יודע שיש אופציה להתאבד, זה נחמה בשבילי. זאת אומרת, אם הכל יהיה נורא, אם, לא יודע, יעלילו עליי רצח וידונו אותי למאסר עולם, אז לפחות אני אוכל למשוך בכיסא המפלט ולצאת מפה. ברגע שיש לך ילד, הלך. אין אפשרות כזאת. עכשיו, לצאת מפה זה להפקיר מישהו אחר. תראה, ילדים שההורים שלהם מתאבדים, זה... יש לנו את הספר הנהדר של עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, זה משאיר את הילד עם כעס שחור, כי בעולמו הפנימי של הילד, זה שההורה התאבד, זה אומר, אני לא הייתי מספיק חשוב בשביל שתישאר פה בשבילי, שזה בדיוק האינסטינקט הביולוגי הנכון, נכון? הגזע האנושי מתקיים מזה, שההורה מחויב טוטלית לחייהם של ילדיו. אז
מה לנו לעשות כדי לגרום לילדים האלה להיות מחוברתים? פיטרסון אפילו ככה רומז שאנישה גופנית זה לא דבר כל כך גרוע.
קודם כל, נכון, יש, אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, אסור להכות ילדים וזה 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 בניגוד לחוק וכולי. אבל אנחנו בודדנו כאילו את הפינה הזאת, אפשר להתעלל בילד נפשית בצורה שהיא הרבה יותר הרסנית מעונשים פיזיים. אני יכול להגיד לך אפילו, כי אני, יש לי פה ספרייה שלמה על הדברים האלה, כי פעם לימדתי גם קורס על הקשר בין טיפול בילדים שהתעללו בהם לבין שינויים בתיאוריה פסיכואנליטית, אבל אחד הדברים שאנחנו יודעים למשל, זה שקורבנות של גילוי עריות, יותר קל להם אם זה לווה, אם ההתקפה הייתה פיזית ואלימה. למה? מפני שאז הם הבינו שעושים להם משהו רע. ילדים שההורה סיבך אותם בתחושת שותפות לעבירה, יש להם פלונטר הרבה יותר גדול. אז כאילו, התעללות נפשית יכולה להיות, אתה יכול לרצוח את נפשו של ילד, בלי לגעת בו פיזית. אין לנו דרך, אתה יודע, להתחיל לעשור מניפולציות. מי שהיה לו הורה מניפולטיבי, הורה כזה יכול להפוך לך, אתה, להפנות אותך כנגד עצמך, ולעשות לך דברים מהומים, ואין לנו דרך לחוקק מול זה. אז אני אומר את זה רק בסוג של הגנה עקיפה על פיטרסון, ש... עונש גופני, מכה בטוסיק, זה לא הדבר, אתה יודע, אבא שלי נתן לי, אני חושב, זה 2-3 סתירות בחיים שלי, ואני זוכר לו את זה לרעה הרבה פחות ממה שאני זוכר להורי אחר שהיה לי, לא רוצה להזכיר בדיוק מי, שנטע יותר למניפולציות רגשיות שבלבלות לך את החיים. כי עם אבא, אתה יודע, היה ברור, יש קו, לא חוצים אותו, לא מקללים את אבא, קיללת את אבא, בום, אין, ואתה לא חוזר על זה.
האמת היא, אנחנו רואים את זה גם היום, שבכיתות שלנו, בגלל כל הרצון הזה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהגיד, אנחנו לא מוכנים להשאיר אף ילד מאחור, אז הילד הזה שלא השארת מאחור, ושלא נפלט מהמערכת, ושמגיע לכיתה, פשוט הורס את השיעור, והורס לכל שאר הילדים המקסימים והנחמדים, שכן רוצים ללמוד, ושכן מוכשרים ללמוד, ושאולי יש להם פחות הפרעות קשב וריכוז, הורס להם את השיעור, ובסופו של דבר, כולם לומדים פחות טוב, הנה, בגלל אותו ילד.
אחותי נאבקת עכשיו, אחותי שמנוע, נאבקת עכשיו על זה שיהיו בתי ספר מקצועיים. היא רוצה דבר כזה בשביל הילד שלה. היא אומרת, הוא רוצה לעבוד עם הידיים, אנחנו מבזים את זה, כאילו רק מה שעיוני זה, זה. אבל יש ילדים, יש חברה של ג'ורדן פיטרסון, קריסטינה הוף סומרס, הפמיניסטית, שבתחילת הספר שלה, הפמיניסטית האנטי-מגדריסטית, נקרא לה ככה, תיאור נפלא של בית ספר לבנים שנקרא Aviation High, שזה בית ספר למקצועות התעופה. והם שם בונים טיסנים ולומדים אירודינמיקה וזה, והיא אומרת, זה פשוט מדהים איך הבנים פורחים שם. כי זה בית ספר מקצועי לבנים, שחלק מהבנים מרגישים שזה הגשמה של הפוטנציאל שלהם. עכשיו אנחנו הפכנו את
חינוך המקצועי מרגישים, לבזוי. גם יש דרישה מאוד גדולה בשוק לזה, התאחדות התעשיינים גם בארץ אומרת, היה חסר לנו כך וכך רתחים, כך וכך מומחים כאלה ואחרים, תנו לנו אותם, תכשירו אותם לדבר הזה, כי באמת חסר, ואנחנו חייבים להביא עובדים מחול, שיתמחו בדבר הזה, ויש להם ניסיון.
אבל אנחנו העלינו את הלימודים העיוניים לדרגת, לטוב נורמטיבי, ואני יכול להגיד לך, כמי שנמצא באקדמיה, שהדבר האחרון בעולם שאנחנו צריכים, זה שכולם יהיו דוקטורים. אני אומר לך, זה אסור לי להגיד דברים כאלה. חלק גדול מהזמן זה בזבוז זמן קולוסלי שאנשים משחיתים עליו עשור וחצי בדרך להגיע לתואר הזה, וכשיש אבטלת PhD זה בכל מיני מקומות שבהם נותנים חינוך אוניברסיטאי חינם עד גיל, לא יודע, 58, אז אתה יוצר שכבה שלמה של אנשים עם תואר שלישי במדעי באנתרופולוגיה פילוסופית, ואין לך איך להסיק אותם בשום דבר.
כן, האמת גם פיטרסון מדבר על זה, שיש הרבה מאוד מקצועות באקדמיה שהם פשוט בזבוז, כמו racial studies ודברים כאלה, שאין מה לעשות עם זה, כלומר מעבר למחקר באותו תחום, שכבר...
איזה מחקר? זה לא מחקר, זה טיפול פסיכולוגי, זה כל המקצועות הפוליטיקלי קורקט האלה, הם מחלקות לקורבנות, ואסור שם להגיד את האמת. אז אני אומר לך, אני מלמד שיעורים על פמיניזם, כי זה נורא מעניין אותי, אתה יכול להסתכל פה, אתה רואה, יש שני מדפים לאורך של ספרות פמיניסטית, אני מומחה להיסטוריה של הפמיניזם, כי זה לא דבר שיודעים עליי כל כך, שהאמריקאי, לא באופן כללי, הפמיניזם האמריקאי, אני מכיר מאוד, מאוד טוב, זה דבר שאני כותב עליו, ואני אומר לסטודנטים, מה שמלמדים אתכם במחלקות למגדר, זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, מכיוון שעכשיו תחת הפרדיגמה הפוסט-מודרנית, לא צריך לומר את האמת על העבר, אלא צריך לייצר נרטיבים על העבר שיעודדו העצמה בהווה. אז אף אחד לא מספר לך שתנועת הנשים הכי גדולה בסוף המאה ה-19 בארצות הברית, ה-Women's Christian Temperance Union, היא תנועה נגד החטאים של הגברים, זו תנועה שמרנית ברובה גזענית ודתית ריאקציונרית, שחשבה שאם יש זכות הצבעה לנשים, אז אנחנו נמגר את החטאים של הגברים, כגון שתיית אלכוהול, שזה הדבר
שבארץ כמעט אין לנו
תבעה. שהעבירו תיקון לחוקה בסוף. אבל אני אומר את זה רק כדי להראות שארגון הנשים הכי גדול שתרם לזה שהצליחו להעביר את התיקון זכות ההצבעה לנשים, התיקון ה-19 לחוקה בשנת 1920, זה קרה בגלל ארגון דתי, נוצרי, ריאקציוני, עם נימות גזעניות מחרידות. אבל לא עליהם מספרים. מספרים איך היינו טובות וצודקות ונלחמנו גם בעבדות. וזה נכון שהייתה תנועה פמיניסטית שנלחמה בשם זכויות אדם גם בעבדות. אבל כשהמטרה היא לתקן את הפרצוף על ידי זה שנתקן את המראה, התוצאה היא שצריך לשקר על העבר כדי לתקן את ההווה. ואז אי אפשר לקרוא לזה לימודים אקדמיים. אז מחלקות לימודי מגדר זה מחלקות העצמה, זה לא מחלקות לימודים.
אז אם הזכרנו את הרצל בהתחלה, נסיים גם בזה שגם הרצל פותח את הרומן שלו על טנוילנד באבטלת PhD, בזה שמסתובב לו אותו דוקטור יהודי בווינה, ולא מצליח למצוא עבודה, דוקטור למשפטים, למקצוע שהוא לא, זה מקצוע פרש.
במקרה דוקטור למשפטים, כמו הרצל.
כמו הרצל, כן. למרות שאומרים שהחוקרים של הרצל, שהוא לא תיאר את עצמו שם, אלא תיאר את נורדאו, בתיאור הזה של אותו דוקטור, ואותו דוקטור מסתובב בווינה, ולא מוצא עבודה, ואז הם אחד רואה את הפתק הזה של אותו קינגסקורט, שרוצה שיסע את עולי הבודד, ובעצם הרצל הבין שלא צריך לקשקש על המראה, אלא צריך להביא את היהודים למקום שבו הם יוכלו להיות יצרניים, ונקווה שגם אנחנו ככה במדינת ישראל לצד קדימה לכיוון יותר יצרני, ופחות הסללה של כולם ל-PhD.
אמן ואמן.
תודה.
תודה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.